שיעור 159, ליקוט נפלא, כמה מאמרי חז"ל על הפסוק גם אויבוב ישלים איתוי. ומעשה פלא, רב מוישה קליגר מספר על כאבי שיניים נוראים.
בעזרת השם יזבורך, שיעור 159, קוף נון טס. ברוך השם, עומדים עכשיו לסיים את חלק השלישי בפרק ד' בשער הביטוחן, והרבה מסיים כאן את החלק השלישי עם הפוסוק של משלי פרק תזיין, פוסוק זיין, ברצויס השם דרכי איש, גם אויבוב ישלים איתוי. זה פסוק ידוע, כי משתמשים עם זה לעתים קרובות, כשנהיה שלום בין כמה אנשים, אחרי איזה מחלוקת, אחרי איזה מריבה, אומרים, או, גם אויבוב ישלים איתוי. אבל למה זה כשמתבוננים במפורשים ובכמה חז"ל מסביב לזה, אז הפסוק הזה זה לאו דווקא כשהיה מריבה ואיזה מחלוקת לפני זה. זה מדובר דבר ראשון על חיי היום-יום. כי אפשר להרגיש הרגשה, מי שלומד במשלי את הפסוק הזה, שהפסוק הזה זה לא שייך אליו. הוא חי בשלום עם כולם, אין לי שונאים, אין לי אויבים, הוא בסדר, מתנהג בסדר עם כולם, אף שכן לא רב איתו, הוא שלום עם כולם במשפחה, משתדל להיות בסדר. אז יש כזה הרגשה, גם אויבוב ישלים איתו, שזה לא מדובר אליו, זה למישהו אחר שהוא רב איתו. אבל כשמתבוננים בחז"ל, רואים שזה שייך הפסוק הזה לכל יהודי בכל יום ויום. הרלב"ג, אחד מהראשונים, אומר על המקום פירוש על הפסוק, ברצויס השם דרכי איש, כשהשם מרוצה מהדרכים של כל יהודי, דרכי האיש, כשהוא מתנהג ביושר ובתמימות, תום אם תהיה, הוא עושה מצוות ומעשים טובים, והשם מרוצה ממנו, הוא אומר, גם אוי וביאש לי מיטוי, השם יתברך, מסיר ממנו כל מיני דברים רעים שהיו מוכנים ומזומנים לבוא עליו. זה משהו מאוד מאוד מחזק לפי הפירוש של הרלב"ג. יש הרגשה אצל הרבה יהודים שעושים איזו מצווה מיוחדת ומתאמצים לעשות איזו צדקה מסוימת, חסד ולהציל בן אדם, כל מיני דברים, מחכים למזומנים, מחכים להשפעות טובות שהשם ישפיע עלינו. הנה, כבר עשיתי היום בבוקר כזה חסד, עזרתי למישהו, לאיזה שכן, חצי שעה, ונתתי צדוקה, וכל מיני מעשים טובים שיהודים טובים עושים. והוא מצפה לישועה, נו, מוסי אובו ליודי, הנה, כבר מתקרב השקיעת החמה, וכבר נהיה הלילה, עוד לא קיבלתי את הישועה. אנשים חיים שנים עם הרגשה כזו שעשיתי דברים טובים, התפללתי ולמדתי ועשיתי צדקה וחסד וטיהרתי את עצמי כל מיני טהרות ואני לא קיבלתי את הישועה, מה עושים כאן? אז היצר רוצה להחליש את האמונה. הפסוק הזה זה מאוד מאוד מחזק לפי הרלב"ג. כי אי אפשר לדעת איזה אסון ואיזה דבר רע נמנע מיהודי אחרי שהוא עושה את הפעולה הטובה. גם אויבוב ישלים איתוי, אומר הרלב"ג, שייתכן שהיה מוכן ומזומן לבוא על בן אדם איזה צרה צרורה חס ושלום. אולי נכתב על בן אדם והיה נגזר עוד מראש השנה ויום כיפור, ועד היום כתוב שאדם נידון בכל יום, ייתכן שחס ושלום היום היה נידון על בן אדם שבחד הצהריים יכול להיות שיעבור את הכביש, וחס ושלום לא לגמור את החיים, אבל מספיק ליפול, וחס ושלום לשבור איזה עבר ולקבל שבר, לפעמים זה שבר אחד, זה כמה חודשים במיטה עם גבס וניתוח ובית חולים וכדומה. וברוך השם הוא עבר בשלום, בשעה אחת בצהריים עבר פעם אחת את הכביש, ושוב עבר את הכביש, עלה את המדרגות וירד, הכל בסדר גמור. ומי מתחיל לחשוב בכלל, אף אחד בעולם, אף נברא, לא יכול לדעת מה נגזר עליו, שייתכן שעכשיו, בגלל שעשית דבר טוב, איזה מצווה מסוימת, והתאמצת, והתחזקת בתמימות, תומם תהיה, תומם דרוכב הוא קורא לזה. והשם מאוד מרוצה מהפעולה, מהמצווה הטובה שעשינו, ונמנע עכשיו אסון גדול. בהשגחה פטרית, יכול להיות שהוא ראה את זה, לפעמים רואים כמעט תאונה, ברגע האחרון רואים שהרכב כמעט נכנס בו, וכמעט הוא נפל, אז אומרים, וואי, איזה השגחה פטרית. לפעמים רואים את זה. אבל לפי מה שכתוב כאן ברלב"ג, אז נמנע מבין יהודי רעות הנכונות לבוא עליו, כך הוא אומר, והשם יתברך ישלים איתו כל אויביו, וישמריו משיעוררו כל מיני דברים לא טובים שאנשים רוצים להינצל, ובאמת הוא ניצול, אבל אף אחד לא יודע, כאן מגיע האמונה. אז האדם שהוא חי עם הפסוק הזה, הרי זה כל כך מחזק וכל כך משמח, זה לא סתם פסוק. לא שיש הרגשה שהפסוק הזה לא שייך אליי כי אין לי שונים ואין לי אויבים. בכל יום ויום אפשר להימצא עם הפסוק הזה. ברצויס השם דר כאיש, כל פעם כשהשם מרוצה שהילד שלו עשה, כל יהודי ויהודי באשר הוא שם, לפי הדרגה שלו, הוא עשה דבר טוב, שהוא התחזק באיזה מצווה, דר כאיש, השם מרוצה ממנו, גם אויבו וישלים איתוי. עכשיו נמנע ממנו איזה אסון. יש אנשים ששואלים, מה, אני צריך לחיות כל הפעם עם הרגשה שהיה יכול להיות הרבה יותר גרוע ממצב שנמצא? שמה אני צריך לחיות בכזה הרגשה? אבל כשמתבוננים בחז"ל, רואים שכן. להיות שמח עם המצב העכשווי איפה שאתה נמצא, והיה יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע מהמצב. זה אמת ויציב, כן. גם אוי ואשלים איתוי, שהמצב הגרוע יותר שיהיה על סויני ישראל, אבל זכית שיכול להיות שבגלל איזו מצווה מסוימת שעשית היום בתום וביושר ובפרט מצווה שעושים בסייסר ואף אחד לא אומר תודה על זה ולא שילמו לך על זה, אז השם הוא משלם. גם אוי ואשלים איתוי נמנע אסון גדול, היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, זה פסוק מפורש. למעשה, אז מתחברים עם הפסוק הזה בחיי היום יום, כי רבי שוע בן לוי אומר על הפסוק הזה במדרש רב בפרשת ויירו בתחילת פרשת נון ד', הוא אומר אויבוב זה יצר הרע, שהוא אויב נצחי לאדם ותמיד הוא רוצה להכשיל ולהפיל בפח את כל יהודי. זה נקרא יצר הרע, זה מלאך אויבוב. אומר רבי שוע בן לוי, למעשה שאנחנו חיים קבוע עם יצר הרע, שיש לנו צמוד במשך כל החיים, אויב, אויב מספר אחד, הוא מלאך, שזה הוא נברא, כי הזוהר הקודש אומר שזה נקרא מלאך, יצר טוב ויצר הרע, זה שני מלאכים. תחת בזוהר הקודש פרשת תולדות, דף קוף מם דלת עמוד ב', שהשני מלאכים האלו, יצר הטוב ויצר הרע, הם חיים כל הזמן עם כל יהודי, ובכל פעם שהיצר טוב מתגבר על יצר הרע, ויהודי זוכה לעשות מצווה והוא שומע בכל היצר טוב, אז היצר הרע עכשיו נכנע ליצר הטוב. בכל מצווה, אומר הזוהר הקדוש בתולדות, יש בו כוח עליון להכניע את המלאך שהוא נקרא יצר הרע. ואז הזוהר הקודש קורא עליו הפסוק גם אויב אובייש למיטוי, שהאויב היצר הרע הוא עומד בצד, וזהו, הוא חייב להיות שלום, כי עכשיו המלאך שהוא היצר טוב הוא יתגבר, והיהודי שעושה מצווה אז עכשיו שוכן בו כוח עליון של יצר טוב, ויצר הרע הוא משלים איתו. אז למעשה, יוצא לפי הזוהר הקודש, יחד עם המדרש של רבי שוע בן לוי, שהפסוק הזה זה צמוד 24 שעות כל הזמן עם כל יהודי באשר הוא שם. גם אוי ואשלים איתוי, זה לא איזה משהו חד פעמי שהיה איזה מריבה עם איזה שכן ונהיה שלום. אז גם כן, אבל הפסוק הזה מחוברים כל יהודי כל הזמן. הפסוק הזה שלמדנו עכשיו ברצי ששם דר כאיש, כתוב רק פעם אחת בגימור בבלי, במסכת מועד קוטון, דף תזיין עמוד ב'. מסופר שם שהמויר רב חיה לא שמע בקויל רבי לגבי ללמוד עם תלמידים בשוק. ורבי לא היה מרוצה שרב חיה לא שמע בקולו. אז רב חיה קיבל על עצמו נזיפה למשך 30 יום, כמו הלכה, והוא היה מנותק בחודש הזה עם רבי. בסוף 30 יום הוא הגיע לרבי ורבי קיבל אותו ונהיה שלום ביניהם. אז אומר שם הגימורה, נתקיים הכתוב, מה שלמדנו עכשיו, גם אויבוב ישלים איתוי, שנהיה שלום בין רבי לרב חיה. אומרים המפורשים, בוודאי צריכים ללמוד כאן שחס ושלום, שלא לומר על רב חיה ורבי שהם היו אויבים לחודש ימים, שנאה גשמית, אי אפשר ללמוד כך. מדובר כאן באמוראים, איזה שנאה גשמית יש כאן. אלא, לפי דרך התורה, היה רב חיה צריך להיות לבדו בלי רבי, וזה כבר נקרא אויבוב, שהם עכשיו מנותקים, כי כך השם רוצה, שיהיה בנזיפה חודש ימים, כי הוא לא שמע בקול רבי. וכשנתחברו יחדיו, בסוף 30 יום, כבר נקראו ישלים איתוי, גם אויבוב ישלים איתוי, אויבוב בבחינה מסוימת, כי זהו דרך התורה. זה בבבלי מועד קודם. פעם השנייה שזה כתוב במסכת תרומס בירושלמי, זה גם מופיע רק פעם אחד הפסוק הזה, ירושלמי תרומס פרק חס הלוכה ג', יש שם סיפור, שהסיפור הזה מופיע שלוש פעמים, גם בירושלמי תרומס, במדרש רבי פרשס ויירו, תחילת פרק נ"ד, פעם השלישי, במדרש פסיקתא דרב כהנא, פסקה י'. יש שם סיפור אחד מנחש, שידוע שהנחש נקרא אויב לבן אדם, כך כתוב בתורה בתחילה פרשס בראשית, ואיבו אושיס, שהוא אויב, הנחש הוא אויב. אז המדרש, כל השלוש, גם ירושלמי, במדרש אבו, פסיקתא דרב כהנא, הופיע בכל מקום הסיפור הזה, ובכל מקום יש קצת שינויים, אז נספר את זה, התמצית, של שלוש החז"ל האלו. הנחש ידוע כשהוא מגיע לאכול איזה מאכל, הוא משאיר אחרי האכילה, הוא מקיא הרס לתוך האוכל. זהו הנחש. אז מסופר שם שהיה בקערה באיזה בית שום שחוק, שהכינו כנראה לבישולים, ובתוך הבית היה נחש לא מסוכן. יש כזה מושג, יש נחש בית. אנשים שמגדלים נחש בבית, אמנם הוא אויב, אבל הוא אוהב את הבעל הבית והוא מסור לאנשי הבית, הוא לא מזיק להם. ונחש שהוא גר בהר הוא יותר מסוכן, כי הארץ שלו זה מסוכן מאוד, כי הוא חריף יותר. הגיע נחש מנהר ואכל מהשום השחוק שהיה בבית והקערה והקיא ערס לתוכה, הוא גמר, עזב את הבית ויצא בחוץ. הנחש של הבית ראה את הכל, הוא לא יכול להתנגד כי הוא יותר חלש מהנחש של ההר, הוא לא יכול לגרש אותו, אבל כשעזב את הבית הנחש של הבית רצה להציל את בני הבית שלא יאכלו מהשום, כי יש שם ערס. אבל נחש לא יכול לדבר. אז מן השמיים רוצים עכשיו שהוא יהיה השליח, שבדרך כלל נחש נקרא אויב, אבל עכשיו הוא יהיה שליח, כי בגלל שהוא נהנה כאן בבית, אז הוא רוצה להיות מסור לאנשי הבית שלא יאכלו מן השום. וכנראה בני הבית לא ידעו שעכשיו היה כאן סכנה מהנחש של ההר. אז מהו עשה הנחש של הבית? הרי כתוב על הנחש שאפר תאכל כל ימי חייך. אז זה כלל הוא קיבל בפרשת בראשית. אז הוא הביא אפר והוא מילא את הקערה עם אפר כדי שבני הבית לא יאכלו מהשום הזה. אז כתוב שם בכל הנוסחאות שבני הבית לא יתרגשו מזה ולא יתייחסו שיש שם אפר. הרי הם לא ידעו שיש שם ערס. אז כנראה שרצו לקחו את השום לקחת את זה ולשטוף את זה במים ולאכול ולהשתמש בכל זאת כערה שום. כמו שכל הירקות הרי מגיע מהאדמה ויש אפר על זה, אז מה, לא אוכלים את זה? שוטפים את זה טוב טוב ואוכלים את זה. זה דרך העולם. אבל הנחש לא התייאש. הוא רואה שרוצים להשתמש עם השום, הרי הוא מסור לבני הבית. מה הוא עשה? כתוב במדרש שהוא הכניס את עצמו כל כולו לתוך הקערה, והוא עכשיו נמצא על השום, אז בטח לא השתמשו עם השום, כי הם ראו שהוא עכשיו נמצא שם. אומר המדרש, הוא כך היה מסור הנחש לבני הבית, זה הפירוש על הפסוק, ברצוי ששם דרק איש, גם אויבוב ישלים איתוי. נכון שנחש הוא אויב של בן אדם, אבל כאן הוא היה מסייע לבני הבית שלא יהיה להם שום נזק בשעת עת רצון. כך כתוב כאן. אז רואים שחזל קוראים לנחש אויב, ולפעמים הוא צריך להיות שליח שיהיה שלום בדבר מסוים, והוא עושה את השלום. גם אויבוב, האויב, הנחש, ישלים איתוי. אז רואים שאפילו בעל חי שהוא לא בעל בחירה, הרי הוא לא בוחר את זה. אז לפעמים רואים אויב, מה שלמדנו כאן, שהם בעלי בחירה. הרי למדנו כאן בכמה שורות האחרונות בחויבס הלבובס, שיש לאדם שונאים, אויבים, מבקשי רעות, איך מתמודדים, אז הרב כבר לימד אותנו איך להתנהג, אילו בעלי בחירה. לעשות להם טוב, ואז מתקיים הכתוב, וירצה ששם דרק איש גם עובר שלמיתוי. רואים מכאן אבל גם כן, שיש כזה מושג, שאפילו בלי בעלי בחירה, אז גם כן יש מושג של שלום. יש עוד בהמשך המדרש בפרשת ויירו, אומר רבי ברכיו, אומר רבי ברכיו, לפעמים אויבוב, אז יש עוד סוג בעלי חיים שנקראים אויבים. והוא שואל רבי רכיו, למה כתוב כאן גם? היה טוב מאוד הפסוק, אם היה כתוב, ברצוי השם דרכי איש, אויבוב ישלים איתוי. כולם יודעים שיש כלל בתנ"ך, איפה שכתוב גם, זה לרבות משהו. מה זה מרבה הגם הזה? גם אויבוב? אומר המדרש, רבי רכיו, לרבות מזיקי ביתו, כגון יתושים, פרעושים וזבובים, כל השרצים והרמסים שמסתובבים בבית, שהם רק מזיקים, אין שום הנאה מהם, לפעמים הולך הרבה אוכל לאיבוד, ולפעמים הם כל כך מטרידים בן אדם, אם מגיע עליו זבובים וכל מיני חיות קטנות, הרמסים האלו, שזה רק נזק לבן אדם. אז לכאורה אנחנו רואים כאן רק מזיק. מגיע רבי רכיו במדרש ואומר, גם, זה מרבה גם כן המזיקים האלו שהם באמת מזיקים והם נבראו. לכאורה רואים עליו רק שזה, עליהם שהם רק נזקים, הזבובים האלו והיתושים, כל המרינבישים שמסתובבים הרמסים הקטנים. אבל דע לך, גם אוי ובר שלמיתוי. אז לכל אחד יש כתובת, כל זבוב, כל יתוש, כל רמס, כל ג'וק, כל מה שמסתובב בבתים, אומר המדרש כאן, זה לא סתם, אחד ישלח להזיק, אבל יש כזה מושג, גם אויבוב ישלימיתו, שהמזיקים האלו, שהם ארורים למעשה, כי הם נבראו בעולם, כתוב במדרש לפני זה, בפרשת בראשית, שהרי עוד המרישן וחבו ו... הנחש, כל אחד קיבל את המנה שלו בפרשה של עץ הדעת, כתוב שם, ארורה האדמו בעבורך, אומר שם המדרש, בפרשת חוף, פרשת בראשית, שתהי מעלה לך האדמה דברים ארורים, כגון יתושים, פרושים וזבובים. זה למעשה זה אחד מהכללות, שהאדמה מוציאה דבר ארור, אמרים בי שני האלו, הזבובים שמטרידים, שעושים רק נזקים. שם הוא שואל המדרש, למה רק הדברים הקטנים האלו? למה לא עולה גמל מהאדמה? אומר שם רבי צחוק, גמל, נכון שזה דבר של כללה, כי יש הרבה טרחה בזה והרבה נזקים אם זה יצא באדמה. אבל אפשר ליהנות מזה, יש לו פה הנאה שהוא אפשר למכור את זה, וליהנות מהכסף. אם היה יוצא גמלים מהאדמה, אז יש פתרון לפרנסה. יוצא גמלים, נמכור את זה, ואפשר ליהנות מהכסף. או, ממש צומח דולרים. אז לא יוצא גמלים, כך אומר המדרש, אלא יתושים, פרושים וזבובים. אז הדבר שזה נקרא כללה, וזה מזיק ומטריד, אומר כאן המדרש בוויירו, גם אוי בוביה שלמיתוי, השם יכול לעשות, והוא עושה את זה, שכל זבוב וכל יתוש וכל נמלה, לכל אחד יש כתובת. אותו דבר שהוא עצמו נברא, שכתוב על זה ארורה האדמה, אז ישלים איתוי, יכול להיות שלום. זאת אומרת, יש פעמים שרואים שהזבובים האלו והפרושים והיתושים, זה לא נוגע, הם מסתובבים כאן, כאן הם צריכים להיות, אבל לא עושים כאן נזק. יש כאלו שכן עושים נזק. כאן אפשר להבין, יש הרבה סיפורי צדיקים, שצדיקים התייחסו ליתושים האלו ולזבובים בצורה אחרת לגמרי. אחד מהם היה בדורות האחרונים, הרב רב שלמה מזוויל, אז שמענו כשהיינו ילדים, שהגבי שלו, אלה רות, היה מספר שהוא רצה פעם להוריד, היה ראה על המיטה של רב שלמה מזוויל, ראה שורה של יתושים ונמלים ורמסים, מסתובבים לו על המיטה ככה בצד, שורה, אז הוא נזדזע, הוא רצה להוריד אותם ולנקות את המיטה. הרב מזוויל הרגיע את רבי לרות, אמר לו, לא, 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 אל תיגע בהם, הכל בסדר. יש לי הסכם איתם, אני לא פוגע בהם והם לא פוגעים בי. ידעו שיש כל מיני עניינים, תיקונים, נשמות, לך תדע מה שקורה אצל הצדיקים. אבל זה ממש מה שכתוב כאן במדרש. ברצו יש השם דרכי איש, כשהשם מרוצה מהדרכים של יהודי שהוא מתנהג בסדר, גם אויב אוביה שלם איתוי, היתושים, הפרושים, הזבובים, כל המרים בישן, הרמסים הקטנים האלו, שהם נבראו בכללה, הם יכולים להיות גם כן שלום עם יהודי. אז ממש מחזק את האמונה שלכל אחד יש לו כתובת, והדרכי איש זה הקובע. למעשה, אם היה כתוב בפסוק ברצות השם גם אויביו ישלים איתו, גם היה מספיק. השם רוצה, הוא יכול לעשות שהאויבים יהיו בשלום. אבל המילים שזה המרכז של הפסוק, שזה הקובע הכי גדול, דרכי איש. השתי מילים האלו, דרכי איש, זה הקובע אם האויבים יהיו שלום עם כל יהודי. ברצות השם, השם באמת רוצה שיהיה שלום עם כולם, אבל דרכי איש זה הקובע. ההתנהגות של כל יהודי ויהודי באשר הוא שם, כמה שהוא מתחזק בכל דבר טוב, הוא גורם שהאויבים ישלים איתו, כמו שלמדנו כאן מקודם מהרלבג, שאדם מונע מעצמו שלא יגיע לו כל מיני נזקים. איך הוא עושה את זה? דרכי איש, ההתנהגות של כל יהודי, זה הסוד. אני מאמין במונה שלמה אנחנו אומרים, שהבוי רזבוח, גויים אל תויב לשעים רמצווי סוב, חייבים להאמין את זה, חיוב להאמין כל ה-13 אני מאמין, הוא באמת גומל טוב לכל שעים רמצווי סוב, אבל כאן כתוב שלא חייבים לקבל מזומן ולראות את המתנה, שרואים את זה כאן, שיהודים מצפים, מתי כבר אני אקבל את זה מזומן? אני כבר מחכה, גויים אל תוי לשמר מצווי סוף. אבל כשמתחזקים בפסוק הזה, גם אוי ובי השלים איתוי, אז למה יעשה אפשר לחיות עם הרגשה שנמנע עכשיו איזה דבר לא טוב, ונהיה שלום, ברוך השם, שממשיכים לחיות הלאה, רק מאמינים בזה, גויים אל תוי לשמר מצווי סוף. על הפסוק הזה אפשר להתבונן גם בהרבה חז"ל, הרבה סיפורים שראו, גם בסיפורים השיעור הקודם למדנו בשבס קופנונבוב, בשיעור קופנונבוב למדנו שאין מה זה לישראל, סיפור שם סיפורים שיהודים היה להם הצלה ממש ממוות בטוח ובכלל לא ידעו מזה, אחר כך זה נתגלה והתברר. אז מי יודע כמה דברים לא טובים נמנע מיהודים כשמתבוננים וחיים בדרכי איש, זאת אומרת שעושים מצוות בצורה נכונה, אז הדרכים של כל יהודי זה מונע אסון כמוי ובאשלימיתוי. הגיע לנו השבוע סיפור קטן, ומן השמיים באשגוח הפרוטיס אפשר להלביש את זה גם כן על הפסוק הזה שלמדנו עכשיו. נוהגים עכשיו בתקופה הזו שהולכים פחות לנחם אבלים, אז מנחמים בטלפון. היום יש מודעות ברחוב שהטלפונים של האבלים, ונוהגים להתקשר. אחד מהידידים, הרב חוסיד רב מוישה קליגר, יושב עכשיו שבעה על אמא שלו בביתר, אז התקשרתי לנחם אותו. יום שני התקשרתי השבוע, בין בעלו יסחול אשלח, אז הוא אומר, בסדר, תודה רבה שהתקשרת, אבל ממש מן השמיים בהשגחה פרטית התקשרת, כי יש לי סיפור טרי לשפר לך מה שקרה עכשיו, בין שבת לעכשיו, סיפור של השגוח הפרוטיס, נפלא מאוד. האמא שלו נפטרה בשבת, פרשס בעלו יסחול. היא הייתה 4 חודשים בבית חולים, מ-15 בשבט, עד עכשיו בשבת, וזה בדיוק 4 חודשים. הוא אומר לי כך, בשבוע האחרון, כמה ימים לפני פטירתה, האמא מדברת איתו, והיא אומרת לו, היא כבר הרגישה שהיא גומרת, אז היא אמרה לו, יש בבית, בביתר, איפה שהייתה גרה, השארתי שם כמה מאות שקלים, והיא אומרת לו, הבטחתי כאן כמה פעמים, כל מיני כספים לצדקה, כשאדם נמצא בבית חולים, אז נותנים צדקה ומבטיחים, אז אומרת לו, לצדקה הזו, כך וכך, חי שקלים כאן, ורות חי שקלים כאן, ו-180 כאן, הבטחתי כמה דקות, תראה, לסדר את זה, לשלם, ויש שם 200 שקלים שאני חייבת אצל הרופא שיניים. לא הספקתי לשלם, כי לא היה לי מספיק כסף, ומאז, באמצע החורף, היא נכנסה לבית חולים, אז נשאר שם 200 שקלים, תזכור לשלם את זה, את החוב לרופא שיניים זה וזה. בסדר גמור. בשבת היא עלתה למעלה, מוצאי שבת, בעלו יסחו, היא זכתה להגיע לקבורה לפני חצות, שהחידו אומר שמישהו זוכה להגיע לפני חצות במוצאי שבת לקבורה, הנשמה נהנית מאורות השבת, באמת היא זכתה, בסדר גמור. יום ראשון היה מאוד עייף בצהריים, כי בשבת הוא היה כל הזמן עם אמא שלו בבית חולים, בהר הצופים, ומוצאי שבת יושנים פחות, אחרי הלוויה, אז הוא היה כל כך עייף, הלך לנוח מנוחת צהריים. הוא מספר ככה רב מוישה. באמצע המנוחה, פתאום הוא התעורר עם כאבי שיניים, כאבי תופת, שלא זכור לו בכל החיים, שפעם כאב לו כזה כאב גדול, ממש נורא והיום. צד הימני של השיניים למעלה ולמטה, ממש כל השיניים כאבו לו, ממש הוא הרגיש שהמוח שלו זה מגיע עד למעלה, מי יודע שהראש שלו לא הולך להתפוצץ. הוא אומר, אי אפשר לתאר את זה. אבל יחד עם הכאבי שיניים, הוא פשוט התעורר מאמא שלו. הוא שומע איך שאמא שלו אומרת לו, והיא תובעת, אני חייבת חוב אצל הרופא שיניים ואתה יושן רגוע? וזה הוא התעורר ממנוחת הצהריים. פשוט להזדעזע, גם לראות את האמא שלו ושהיא אומרת לו משהו, וגם עם הכאבי שיניים, תוך דקה שתיים, הוא התחיל להרגיש מה שקורה כאן. יחד עם הכאבים, הוא נזכר של כמה ימים לפני פטירתה, היא אמרה לו שהיא חייבת 200 שקלים אצל הרופא שיניים זה וזה. על המקום הוא חיפש את מספר הטלפון של המשרד של הרופא שיניים. המזכיר אומר לו שהרופא עכשיו באמצע טיפול עם איזה חולה, עם הרופא עם השיניים, צריך לטפל בו. אומר רב מוישה למזכיר, דחוף ברגע זה, אני חייב לדבר עם הרופא. דחוף מאוד. נו, כשדחוף אין ברירה, הרופא מרים את הטלפון, כן? אומר מוישה קליגר, אמא שלי נפטרה אתמול, הרופא מנחם אותה, אז מה זה הדחוף הזה, אם זה כבר אחרי הלוויה, מה אתה צריך? אומר, תעשה איתי חסד, תבדוק אם לאמא שלי יש כאן חוב אצלך. אומר הרופא, לא, היא הייתה אישה מסודרת, כל פעם היא הייתה משלמת על המקום, מזומן, אין לה חובות. אומר, תעשה לי טובה, תבדוק אם יש חוב אצלך מהאימא. טוב, כשהאבל מבקש כל כך דחוף, בסדר, הוא יטריח את עצמו, עזב את הקליינט, הסתכל במחשב, הוא מחפש, הוא אומר, כן, זה משהו קטן, נשאר לחוב איזה קטן של 200 שקלים. ככה, אני מבקש ממך, אני בעזרת השם ידאג היום שישלמו לך את החוב, אבל תגיד בפה מלא שאתה סולח על האיחור של כמה חודשים האלו לאלה בת זלמן חיים. תגיד שאתה סולח. נו, הרופא התייחס, הוא מבקש כך. הוא אומר, אני סולח לאלה בת זלמן חיים על האיחור. בסדר. והוא אומר, הבן רב מוישה, שהוא ידאג שעוד היום ישולם החוב. תודה רבה. מיד רב מוישה התקשר לבן שלו בחור ישיבה שלומד באזור בית ישראל כאן בירושלים. ואומר לו, שמע בני, לא להתעכב דקה אחת, תשיג 200 שקלים איזה הלוואה עד שתבוא הביתה, עד שאני אשלם לך בביתר, ותלך עם ה-200 שקלים ברחוב שמואל הנביא בירושלים, ליד ישיבת דושינסקי, יש שם רופא שיניים, ותשלם את החוב, ותדאג שתראה שמחקו את החוב. הוא אומר כך, שמי אז שהוא התעורר עם עקבי שיניים, עד שהבן שלו שילם את החוב ומחקו את החוב אצל רופא שיניים, היה סך הכל כרבע שעה. נגמר כל הסיפור, הבן מודיע לאבא שהוא שילם את החוב. הוא אומר שתוך רבע שעה, עקבי שיניים נכנסו להיסטוריה. אין שום זכר של כאב שיניים. כל השיניים בבת אחת, בריאים ושלמים, אין שום כאב. מכאבי תופת של רבע שעה, הסתלק כל הכאבים. פילי פלואים, ראי זה פלא. ממש התרגשתי, אמרתי לו, מי יודע, אם למחרת מהפטירה, האמא כבר דאגה לשלם חוב של 200 שקלים, כנראה היא כבר מחזיקה שם בדרגה גבוהה, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. זה כדי לנחם, צריכים להגיד איזה מילה טובה. אבל מה רואים כאן מהסיפור? עוד איזה פינה, חוץ מזה לשלם חובות, אבל זה מתאים כאן עכשיו לפסוק שלמדנו. כל כאב וכל משבר, כל דבר שהוא לא נוח, הרי נקרא אויב. גם גשמי וגם רוחני למדנו מקודם שיצר הרע נקרא אויב, כך אומר רבי שמעון בן לוי והזוהר הקודש בפרשת תהילים. וכל דבר גשמי, כל איזה כאב, כל איזה פנצ'ר שקורה לבן אדם, זה נקרא אויב בשבילו. אז איך דרך העולם כשיש אויב? מתחילים להאשים, למה זה קרה, ואיך אפשר להתפטר מזה, מנסים כל מיני דברים, לפעמים כך צריכים לעשות. אז כשאדם קם ומתעורר עם כאבי שיניים, מה עליו לעשות? בטח, דרך העולם, עכשיו להרגיע, לקחת כדורים, להשקיט את הכאבים כמובן, ללכת לרופא שיניים, או מי יודע איזה מאכל אכלתי, מה שתיתי שיש לי כאבי שיניים, מה קורה כאן? הנה רואים שדרתי איש, זה קובע להתפטר מהאויב. יהודי רב מוישה קליגר, כואב לו כאבי שיניים, איסורי תופת, הוא אומר, ודרתי איש, הוא עשה את הפעולה הנכונה, שהשם הזמין לו, שהוא ידע איך להתפטר מזה, ועל המקום הוא לא דחה את זה, לגמור את החוף של האמא שלו, הדר כאיש, הוא התנהג טוב, ברצוי שהשם, השם מרוצה מזה, גם אויב אוביה שלמיתוי, הנה כאבי השיניים שהוא אויב עכשיו לבן אדם, אי אפשר להתרכז בשום דבר, אויב, זה כאבי תופס, כמה שיניים כואב, נו, יא שלמיתוי, פתאום תוך רבע שעה, הכל שלום על ישראל, אין שום כאבים, הכל בסדר, זה נהיה שלום, זאת אומרת, כשיודעים, איך לתקן ומה לעשות, הצורה הנכונה, גם אוי ובי השלימי טועי. אז זה למעשה פסוק שזה מתחבר לכל יהודי בכל יום, בכל איסו, בכל שור. הדר כאיש, זה הקובע כמו שלמדנו בתחילת השיעור מהרלבג, שהוא מסביר את הפסוק הזה. אך, יהי רצון באמת שנזכה לדעת כל פעם איך להתנהג טוב, ונזכות להינצל שמכל המרים בישים וכל האויבים וכל הסונים, שנזכה להתפטר מזה, גם אוי ובשלים איתו. רואים כאן יסוד גדול, שדר כאיש זה הקובע איך להינצל מכל מיני דברים לא טובים. פסוק מפורש, יהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה, לראות כל הישועס, שעל ידי שזוכים להתנהג טוב, וברוך השם עכשיו זה בשיעורים של שער הביטוחן, שלמעשה כבר סיימנו עכשיו את הסיום של חלק הראשון של הדרוכה של פרק ד', כי למדנו בתחילת פרק ד' שיש כאן שבע בתים, א' ב' ג' זה קבוצה אחת, כל הדברים שאדם עושה כאן בעולם הזה, והתועלת צריך להיות כאן, אלא הפרק, חלק א' זה בשבילו פרטי, חלק ב' זה ענייני פרנסה, חלק ג' זה בין אדם לחברו שעושים פעולות, וזה קשור לעוד מישהו, קשור לזולת, זה קבוצה הראשונה. עכשיו מחכה לנו בעזרת השם, חלק ד' וה', שזה הפעולות שעושים כאן, והתועלת זה שם למעלה, איך להתנהג, איך לקבל הדרכה הנכונה, אחר כך בוב זין זה עניין העולם הבא. אז עכשיו ממש עם הפסוק הזה זה כל כך מתאים הסיום, שמכל התנך, הבינו בחר בן יוסף בחר בפסוק הזה, זה לא סתם פסוק שהוא רצה להגיד רק בשביל האויב כאן, זה רמז כאן לפי המפורשים, שעל ידי שמתנהגים נכון דרכי איש, כמו שלמדנו מקודם, וברצוי את השם, השם מרוצה מההתנהגות, אז גם אוי ואוויה של מיטוי, ניצולים מכל המרין בישין, מכל מיני בעיות שאדם בכלל לא יכול לשער מה היה מזומן ומחכה לו על העתיד, כי זה רק יודע השם, רק צריכים להאמין שנמנע מיהודי כל מיני בעיות על ידי דרכי איש, זה פסוק אדיר, כל כך חייב לחזק הפסוק הזה כשמתבוננים וחיים עם זה. אז זכינו עכשיו לסיים את החלק השלישי, שזה למעשה מתחילת פרק ד', קבוצה אחת של א' ב' ג', שהשם יעזור, שנזכה לחיות עם הפסוק הזה, גם אוי ואוויה של מיטוי, על ידי שהשם יהיה מרוצה ברצוי השם דרכי איש, כל פעם שמתחזקים באמונה ובתוכן, מה מרוויחים כשמתחזקים באמונה? לפעמים עושים פעולות טובות, אבל לפעמים לא עושים שום פעולה, כי אם מתחזקים באמונה, לפעמים מונעים כעס, מונעים מריבות, מונעים כל מיני דיבורים שלא דיברנו, דברים לא טובים, על ידי שמתחזקים באמונה. ברגע שלא כועסים על דבר מה שקרה, אז עכשיו זכינו להתעלות במשהו. יכול להיות שעל ידי האמונה שהתחזקת ונמנעת מהכעס מסוים, לא הגבת, ובמקום להתרגז, אמרת גם זה לטובו, אז זה הפירוש ברצוי השם דרכי, שהשם עכשיו מרוצה מהדרכים שלך. גם אוי ואוויה של מיטוי. עם הפעולה הטובה הזה, נמנע עכשיו, מי יודע איזה אסון ואיזה דבר לא טוב שהיה יכול מוכן להגיע, ועל ידי מניעה מכעס, על ידי מניעה מדברים לא טובים, אז עכשיו זכינו גם אוי ואוויה של מיטוי. זאת אומרת שהרבין בחי בן יוסף נתן לנו כוחות בזה שמתחזקים בשער הביטוחן, שנמנע מאיתנו במשך החיים הרבה דברים לא טובים, ואז זוכים להשפויס טויבויס. אז בטח על ידי לימוד של שער הביטוחן, ועל ידי שמאמינים עוד ועוד באשגוחי פרוטיס, מתחזקים, ואז זוכים לחיות יותר בשמחה, כי אומרים על כל דבר גם זה לטויבו, כי הוי סוסיבו מאים השם, ועל ידי זה באמת יוש השפע רב של ברוכויס עד בלידי, כל אחד מצפה לישועת השם בקלולוס ובפרוטיוס, כל אחד מצפה לעוד צמחות שיהיה אצלו ובמשפחה ובכל הסובבים איתו, אז על ידי חיזוק באמונה, אז בטח יושפע עוד שפע של צמחויס, כי פותחים את הצינורות וזה נמשך עוד אשפויס טויבס מלמעלה, ואז נזכה בשמחו רבו לכל הישועס, וריקויס ללוחם ברוכת בלידוי, אשתו בגולו ובזמן קורי ונעימה אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.